מגלות לגאולה. התוועדות וסיום מסכת עם הרב מנחם ברוט.
כן, תשעה באב, השעה אחת ושש דקות, כמעט שבע דקות, ואנחנו נהיה כאן בשעה הקרובה. אני איתכם מנחם ברוד, יהיו איתי האורחים שלנו, הרב שניאור אשכנזי, רב בית הכנסת המרכזי בראשון לציון, ומרצה נודע. ונמצא כבר איתנו הרב מנחם הכט, רב קהילת בית יעקב בצפון תל אביב. אנחנו נדבר קצת על תשעה באב, על הגישה החסידית לתשעה באב, ויהיה לנו גם סיום מסכת שישודר אלינו הישר מפריז שבצרפת. אולי אבל נפתח איתך, הרב הכט. תל אביב נחשבת כאילו זה לעומת זה של ירושלים. ירושלים זה הכותל, ויושבים ואומרים קינות ותשעה באב, ובתל אביב הייתה איזושהי קריאה, לא כל כך ברור, כן, מתעמק בה, לפתוח מסעדות בתשעה באב. אתה מגיע מצפון תל אביב. אז תל אביב היא עיר עברית, עיר יהודית, או שחלילה לא?
אז תלוי באמת, יש רגילים להכליל את כל תל אביב כקו מאפיין אחד, אבל יש באמת הרבה גוונים וקווי אופי, אבל בגדול אני מבין שמתכוונים בדרך כלל תל אביב למושג יותר, ולאו דווקא תמיד לאנשים, אבל באמת לאחרונה באמת האווירה הכללית באמת סחפה כל כך הרבה שקשה באמת למדוד, ואני לא יודע אם זה המבחן אמיתי מה שקורה עכשיו, אבל בסופו של דבר באנשים שאתה פוגש, שאתה מדבר איתם, אז אי אפשר לומר שהם נגד יהדות או שהם אנטי יהדות כמו שרגילים לומר, אלא יהדות מאוד מאוד חשובה להם, ואולי דווקא בגלל זה חלק מהסיבות ש מה שהם לחומנים ותוקפנים, לפעמים זה בגלל שבאמת זה לפעמים יכול סיבה דווקא להראות שכמה יהדות חשובה להם, ולכן מה שלפעמים זה נובע מתוך איזשהו תסכול וחשיבה שאתה לוקח בעלות על היהדות ומייצג על היהדות, ואנחנו רוצים גם כן איזשהו, ולכן כשאתה מדבר עם אנשים בפועל, כשאתה מקלף קצת הקליפות מסביב, אתה רואה באמת אנשים ש כן מרגישים חיבור ומרגישים שיש חשוב להם הזהות היהודית, אבל הצורה לפעמים היא מה שגורמת להם להתקומם, ולכן
אבל בוא נשאל, אתה עכשיו מגיע מצפון תל אביב, העיר נראית כמו כל יום חמישי בשבוע, או שבכל זאת משהו שונה? אתמול בערב בית הכנסת שלך בקהל, אתמול היום
בבתי כנסיות די יש קהל, אבל אני חייב לומר שזה לעומת אולי חגים אחרים ששם אתה רואה כן חיבור של עוד אוכלוסיות יותר חילוניות ולא דתיות, תשעה באב פחות רואים אותם מחוברים. אני דווקא הסתובבתי אתמול ככה לשם הסכנות לראות, אז ראיתי באמת יש את אלה שסגורים, היה קצת יותר מקומות פתוחים מהרגיל. ביום יום אני חושב שתשעה באב לצערנו לא תפס, לא נחשב יום שמדבר כל כך לאנשים מבחינת כציון יום, אולי כמושג יותר של תשעה באב. היום הרבה משתמשים בביטוי חורבן הבית השלישי, אבל כיום שמציינים אותו, אז זה פחות, אנשים פחות מחוברים לזה, ואתה לא מרגיש את זה כל כך ביום יום ברחוב, אז יש את הקהל היותר מסורתי שכן מרגיש, אבל בקהל הכללי זה יום שפחות מחוברים. לעומת אם אני עושה השוואה לחגים אחרים ולמועדי ישראל, שזה בעצם הממשק החשוב שיש לעם ישראל ליהדות ולמסורת, אז תשעה באב זה מהימים שפחות מצוינים ופחות מורגשים.
כן, האמת היא שגם בדרך לכאן, לתחנת רדיו קול חי, התחנה נמצאת באזור התעשייה של בני ברק, ולמרבה הצער, האזור פעיל, אנשים עובדים, לא קל למצוא חנייה, זה אומר שזה לא כמו אזור תעשייה ביום שבו לא עובדים. אז באמת יש כאן איזושהי בעיה שלא הצליחו להטמיע את חשיבותו של תשעה באב, לא רק מבחינה דתית, אלא גם פשוט מבחינה יהודית, נקרא לזה אפילו לאומית. זה הרי יום שמציין את האסון של עם ישראל, את החורבן של עם ישראל. ברור לכולם שיום השואה זה יום חשוב שצריכים לשמר אותו ולציין אותו. תשעה באב זה האבא של יום השואה, זה המקור של הכל. ויכול להיות שאחת הסיבות לזה היא בגלל העובדה שתשעה באב נמצא עמוק עמוק בתוך החופש הגדול, ופשוט לא לומדים אותו, לא חווים אותו בבית הספר.
כמו שאומרים שהרצל לא כל כך מוכר בציבור, כי הוא מת בחופש.
כן, אז לכן אנשים חושבים, כן, זה קשור משהו לאיזשהו בית מקדש, ומה אמור. לא מבינים שזה חורבן בית המקדש זה החורבן של כולנו, זה הגלות, זה הסבל, זה כל הצרות שפקדו אותנו. מי שאמר היום את הקינות ראה שאנחנו עוברים את כל מה שפקד את עם ישראל במרוצת הדורות. וצריך שאנשים יבינו שתשעה באב זה לא לדתיים בלבד, תשעה באב זה של כל אחד ואחד מאיתנו. זה לא רק כסיסמה יפה לצעוק שנאת חינם וכולי וכולי, אלא זה באמת יום שצריכים לחוות אותו ולהרגיש אותו. ובאמת אמרו חז"ל שכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתם.
ובהחלט אני חושב משהו שצריך מערכתי יותר, כי אתה רואה את השואה, זה כולם מזדהים זה, כי יש תמונות, יש איזו ויזואליות גדולה ממה שקרה. תשעה באב צריך יותר להשקיע בחיבור של הדור הצעיר, שיבינו משהו את ההיסטוריה. בעצם חיבור להיסטוריה שלנו.
כן. טוב, אנחנו קודם כל נאמר תודה למפיק יצחק איזיקוביץ' ולטכנאי ישי נוימן שמעבירים את השידור. ואנחנו נוהגים בתשעת הימים לערוך סיומי מסכת, כיוון שזו הדרך שהתורה נותנת לנו בימים האלה שבהם ממעטים בשמחה, שבכל זאת אפשר קצת לקבל איזושהי טעימה של שמחה שהיא מותרת על פי תורה. אז יש באמת קהילות שבתשעת הימים עורכים סיום, ואז גם ממש אוכלים סעודות של בשר ויין. אצלנו בחב"ד נהוג שלא מתירים אכילת בשר ויין בעקבות הסיומים, אבל כן משתדלים לערוך סיומים בשביל עצם העניין של להכניס שמחה של מצווה מותרת בימים אלה שבהם ממעטים בשמחה. וכך גם ישנה פתגם הידוע החסידי, שמי שנכנס אב ממעטים בשמחה, ממעטים את העניינים השליליים של אב, של האבילות, בשמחה, על ידי שמחה שהתורה מתירה לנו. והשמחה הזאת היא שמחה של תורה, שמחה של סיום מסכת. בתשעה באב אנחנו יכולים לעשות סיום מסכת שמסתיימת בדברים שמותר ללמוד בתשעה באב, שזה זו מסכת מועד קטן, שבה ישנם העניינים שעוסקים באבל, ואת הדברים האלה מותר ללמוד בתשעה באב. אז אנחנו עוד מעט נשמע סיום מסכת מפי הרב אברהם ברוך פבזנר, רב קהילת חב"ד בפריז. אני מקווה שעוד מעט הטכנאים פה יצליחו להעלות אותו על הקו. אבל בינתיים הרב הכט, אנחנו גם מחכים לרב שניאור אשכנזי שיצטרף אלינו, הוא מגיע ממזכרת בתיה, שם יש לו מסורת למסור שיעור, הרצאה, בכל תשעה באב. מה שקורה עכשיו, יש משהו שמשני הצדדים מדברים עליו, יש מחלוקת עזה, אבל כולם מדברים שיש איזושהי אווירת חורבן באוויר. אתה חש משהו כזה?
בהחלט חשים אווירה שהרבה זמן לא היה, בכל מיני מהזיכרון שאני מכיר מעל. ויש הרגשה שזה, אומרים, עבר הרבה יותר לקו לוחמני ממה שהיה פעם. תמיד היה מחלוקות ותמיד היה, זה התבטא בדעות שונות, אבל פה זה ממש הגיע לפסים יותר רגשים ומאוד מאוד, מאוד חזקים. אבל אני לא חושב שזה קצת הגזמה לומר כביכול שהתקופה הכי קשה שהייתה, היו בעבר תקופות לא פחות קשות מבחינת הקרע, מבחינת המחלוקות, אבל אנחנו בהחלט במצב לא טוב, וכמובן תורמים לזה הרבה כל המדיה וכל התקשורת וכל האפשרויות האלה שכל אחד יכול לעלות את כל דעה שיש לו, אז כל אחד מוסיף עוד קצת שמן במדורה, וזה באמת גורם להתלקחות. אז באמת אני לא חושב שבמהות פה משהו השתנה, זה לפעמים יותר האמצעים, הדרכים שבו אנשים יכולים להתבטא, שינו את המצב שבו החיכוך מגיע לרמה גבוהה יותר. ואני חייב לומר שבסופו של דבר, קודם כל האמת היא שהאירועים האחרונים, המחלוקות האחרונות, הם לא באמת, הם קשורים לעניין שדתי ויהדות די בצורה, איך אומרים, במקרה, כיוון שיש פה מפלגות פוליטיות שקשורות לנושא, אבל בעצם במהות אין פה באמת מחלוקת דתית ויהודית, כמובן שבעקיפין זה הכל קשור להכל, אבל בסופו של דבר דווקא אני באופן אישי מרגיש, לא מרגיש שיש איזושהי התנגדות כלפי מה שאני מייצג, כלפי היהדות יותר. הרבה אנשים מנסים בכוח להכניס זה, אבל אפשר לשדר, וזה מה שאני מנסה לשדר, שכל המחלוקות האלה הן פוליטיות, ואנחנו יש לנו, לא, זה לא אומר שלנו עמדות ודעות, ואנחנו יכולים להתווכח לדבר, אבל זה לא הליבה של העניין, וננסה לנתק את זה כמה שיותר מהנושא הדתי והיהודי.
כן, טוב, עכשיו הצטרף אלינו הרב שניאור אשכנזי, שדהרת לכאן הישר ממזכרת בתיה. מה יש לך שם ממזכרת בתיה כל שנה?
תשעה באב הפך להיות יום של לימוד תורה בסוגיות המותרות, המתאימות. הייתי במזכרת בתיה, מכאן גם אני ממשיך לאירוע לזכרו ולהשבתו של הדר גולדין. זה יום שברוך השם יש לרבנים הרבה מה לעשות.
זה יום שאתה לא מרגיש את הצום.
אפשר להגיד ככה, תראה, תמיד אני חשבתי מה יותר, תמיד חשבתי שהכי גרוע זה לדבר אחרי אוכל. בצום אתה מגלה שהכי גרוע זה לדבר לפני אוכל.
טוב, עכשיו אנחנו, כפי שפתחנו ואמרנו, אנחנו נפנה לפריז, לרב אברהם ברוך פבזנר, רב קהילת חב"ד שם, שלך יש מסורת לעשות אצלנו בשידור סיום על מסכת מועד קטן. הרב פבזנר, בבקשה.
ובכן, עד שנסר בהתחלה, כמה זמן יש לי? זאת אומרת, מה אפשר להוסיף למה להסיע?
השעה תיגמר בעוד 40 דקות, אני לא יודע אם תרצה לקחת את כולה.
לא, אז בסדר. טוב, אז המסכת מסתיימת, מסכת מאוד קטן, היא מסכת שמותר ללמוד אותה בתשעה באב, מהסיבה שרוב המסכת מדברת על דברים עצובים ששייכים לאבלות ודברים כאלה, וגם על אבלות של חורבן בית המקדש, ההלכות על קריאת בגד כשרואים את בית המקדש החרב, את ירושלים החריבה, הכל נמצא במסכת הזאת. אבל אנחנו עכשיו נעשה את הסיום עצמו, אולי אחר כך נוסיף כמה מילים. בסוף המסכת כתוב ככה. ואמר רבי לוי בר חייתא, הנפטר מן המת לא יאמר לו לך לשלום, אלא לך בשלום. הנפטר מן החי לא יאמר לו לך בשלום, אלא לך לשלום. הנפטר מן המת, כלומר, אדם שעושה הספד על מת בפניו, והוא אומר לו דברי הספד כרגיל, אז על בסוף, או מתי שהוא גם אומר, לא נגמר לו את המילים לך לשלום, אלא לך בשלום. אבל מי שנפרד, הוא מאחל נסיעה טובה, דברים כאלה לאדם חי, אז לא יאמר לו לך בשלום, אלא לך לשלום. והגמרא אומרת, מאיפה לומדים את זה? הנסתר מן המת לא יאמר לו לך לשלום, אלא לך בשלום, שנאמר, שהקדוש ברוך אמר לאברהם אבינו, ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, ואיך יודעים שהנפטר מן החי לא יאמר לו הולך בשלום אלא הולך לשלום? שרי דוד שמה עליו שלום, לך בשלום, הלך ונתלה. תוך כדי הנסיעה על חי שנסע עליו, אז שרתיו נתקעו בעץ וכו'. יתרו שמה למשה, לך לשלום, הלך והצליח. ומסברים המפרשים, שאדם שנפטר, כבר לא יכול להוסיף כלום בדברים טובים של תורה ומצוות. אז אומרים לו, לך בשלום, זאת אומרת, מה שכבר עשית, עם זה הוא ילך. אבל אדם חי, תפקידו ומצפים ממנו שכל הזמן הוא יוסיף עוד ועוד. אז אומרים לו, לך לשלום, כלומר, לך לקראת השלום, לקראת ההוספה בתורה ומצוות. הגמרא ממשיכה, אמר רבי לוי, כל היוצא מבית הכנסת לבית המדרש, מבית המדרש לבית הכנסת, זוכה מקבל פני שכינה, שנאמר, אני כבר מסרף מהכוונה. בעזונים הקודמים היו שני דברים נפרדים, בית הכנסת היה המקום של תפילה, ובית המדרש היה המקום של לימוד התורה. והסדר הוא לפי ההלכה, בשולחן ערוך אורח חיים, סימן קמ"ה, שאחרי התפילה, שהשחרית והבוקר צריכים ללמוד תורה. אז פעם היה הסדר, שפשוט יצאו מבית אחד לבית שני, כדי ללמוד אחרי התפילה. אז לא שכל יוצא מבית הכנסת שבית הנדרש, ואחר כך הוא לא מסתפק בזה, אחר כך הוא הולך עוד מבית הנדרש לבית הכנסת, זוכה מקבל פני שכינה, שנאמר, ילכו מחיל אל חיל, יראה ללוקים בציון. אמר רב קיא ברש"י, אמר רב, תלמידי חכמים אלה הם מנוחה אפילו לעולם הבא, שנאמר, ילכו מחיל אל חיל, יראה אל ללוקים בציון. רש"י מסגן את פירושו בשלושה מילים, יזכינו אל עליון. עד כאן הסיום. העניין הזה של עריכת ציונים, אני חושב שבימינו כבר כולם יודעים, ובכל כמעט בכל התחנות יש ציונים מדי יום. והמקור של המנהג הוא מהבעל שם טוב שחי לפני כ-300 שנים, והוא הנהיג לעשות ציונים בתשעת הימים. וכתוב הרי בספרים הקדושים שהבעל שם טוב הוא היה תחילת התנוצצות או הגאולה בעולם, ולכן הרי הבעל שם טוב הוא שגילה את תורת החסידות, שמשיח אמר שכשתורת החסידות תהיה מופצת כראוי, לחוץ מהנותך החוצה עד לבוא המשיח. אז הבעל שם טוב עשה הרבה דברים להקל על סבל הגלות ולחזק את הציפייה למשיח. אחד מהדברים שהנהיג הוא בתלמידיו לערוך סיומים בתשעת הימים, הימים של האבל הגדול על חורבן בית המקדש, אז בימים אלה לערוך סיומים, להכניס שמחה וציפייה לגאולה הבאה.
כן.
בשנים האחרונות מתגלה משהו מאוד מעניין, שחסיד אחד שהתארח בביתו של הגאון הקדוש רבי לוי יצחק, שהיה רבה של יקטרינוסלב, היא גדולה ברוסיה, אביו של הרבי מלובביץ, אז בשנת תשפ"ב הוא התארח בביתו של הרב, והוא ראה שהבנים של הרב, הרבי ואחיו רדלין, כל יום מתשעת הימים עשו סיומה נוספת. זאת אומרת, במשך יום, הספיקו לגמור מסכת כל יום לתשעת הימים. ואחר כך, בבוא הזמן, הרב ימציא את ההנהגה הזאת לכל עם ישראל, כדי לחזק את הציפייה ואת הוודאות לביאת המשיח במהרה בימינו.
כן, הרב פבזמן, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחת לפני שניפרד. איך נראה מצרפת כל מה שקורה עכשיו בארץ? אנחנו פה רואים את המהומות שמתרחשות שם. איך משם רואים את מה שקורה פה?
היהודים פה,
אני
חושב, מתחילים להיות מאוד מאוד מודאגים מכל הדבר הזה. למשל, אתמול בבית הכנסת דיברו הרבה על העובדה על הצרה של כל מיני, אני לא יודע אם קיימו אותה, לפתוח בתי קפה ומסעדות ובנתים מגיעים בליל תשעה באב, מרגישים את זה כחלק מהחורבן. אבל מצד שני, יש כאן הרגשה, ואתה תוכל לומר לי מי נכונה, שממש ככל שיענו אותו, כן מדבר וכן נפרוץ, למשל, אחרי שהייתה התקפה על הנחת תפילין, הדבר הזה התחזק הרבה מאוד, וכן כל שאר הדברים, זאת אומרת, בסדר, זה ירידה צורך עלייה, יש דבר כזה, ועד רבה, כתוב בסוף מסכת כתובות, שממש ממש לפני ביאת המשיח, הלשון בגמרא, שיהיה קטגוריה בתלמידי חכמים. רש"י מפרש שיעמדו בסוף מסכת כתובות, ממש בסוף, שיעמדו הרבה משכילים ומקטגים על לומדי תורה. זה דבר מאוד מעניין. פשוט זה ממש מתקיים לעינינו.
יש את הסימנים של מסכת, סוף מסכת סוטה, יראה חטא ימאסו.
כן, אז מעניין, בסוף מסכת סוטה, בסוף מסכת כתובות, והסימנים האלה מתקיימים, כולם בדיעה אחת
שהסימנים התקיימו בהידור. אתה כמו רבי עקיבא שאומר שאם אנחנו רואים בסימנים האלה, סימן שגם הנבואות על הגאולה יתקיימו בקרוב ממש. תודה רבה לך.
זאת ההגשה פה.
כן, יפה. אז תודה רבה לך, הרב אברהם ברוך פבזנר, רבה של קהילת חב"ד בפריז, ואתה מוזמן להמשיך להזין לנו באמצעים האחרים. כל טוב.
בעזרת השם. תודה רבה.
כן. הרב שניאור אשכנזי, אני רוצה לשאול אותך, יש כאן תופעה מעניינת. אתה שומע משני הצדדים שמדברים על שנאת חינם. אתה שומע משני הצדדים שמדברים על שריפת האסמים, שריפת האוצרות. אם אנחנו מסתכלים בגמרא, במסכת גיטין, הסוגיה הזאת שמסופר על כל מה שהיה שם, מה שהביא לחורבן הבית, מה אנחנו יכולים ללמוד ממנה? מי הוא הצד ששורף את האסמים?
תראה, שריפת האסמים זה כנראה כל צד שהוא קיצוני. כל צעד שהוא לא מידתי, כל צעד שהוא אומר, ואחרי המבול. אתה יודע שזה צעד שאי אפשר לחיות איתו, אבל לא אכפת לי. אני עושה כל מה שאני יכול כדי לזעזע, הרי מה הייתה המטרה של שריפת האסמים? המטרה הייתה טובה, צריכים להבין את זה, זה גם רלוונטי להיום. המטרה בשריפת האסמים הייתה כדי לגרום לאנשים להצטרף למלחמה. הרי הציבור אמר, לפחות לדעת הבריונים, אנחנו לא ממהרים לשום מקום, אנחנו נוכל לחיות עם המצור הזה עוד הרבה שנים, אנחנו מוגנים, אנחנו שמורים, אנחנו מוכנים, אנחנו הצטיידנו.
יש לנו מזון, יש לנו עצים
ושמן, אנחנו בסדר, אז הם יהיו מבחוץ ואנחנו נהיה מבפנים ונמשיך לקיים את בית המקדש ולהקריב את קורבן התמיד. ובאו הבריונים ואמרו, אנחנו נשבור את הכלים, אנחנו נשרוף את אמצעי המחיה, ואז הציבור יהיה חייב להתנער ולצאת למלחמה. אבל לא היינו בנויים למלחמה. לא יכולנו, בוודאי שלוחמים רעבים, לא יכולים לצאת למלחמה, וזה יתברר בדיעבד.
אבל אני חושב שהדיוק הזה שלך, בוא נלך איתו עוד צעד קדימה. כלומר, הולכים בשם
האמת והצדק.
האמת והוויכוח, הולכים ומשמידים את הנכסים הכי הכי חשובים לקיום של עם ישראל. עכשיו, תסתכל מי עושה את זה היום. אני חושב שיש פה, כשאתה ניגש לעניין הזה, אז כבר מאוד ברור מי הוא זה ששורף את האסמים. אם ניקח את האסמים בימינו, זה הנושא של הצבא, זה הנושא של הכלכלה, זה הנושא של היחסים הבינלאומיים, ועוד דברים מהסוג הזה. אתה רואה שיש צד אחד שפשוט שורף אותם. הוא משמיד נכסים שהם חיוניים לקיום המדינה, והוא עושה את זה בשם המאבק. הוא אומר, אם אני אפיל כזה לחץ, אני אסוף פה את מה שנקרא.
זה הזה.
כן, אז אני אעזר. אבל בפועל זה מה שהוא עושה, הוא שורף הסמים. ועוד דבר, הוא עושה את זה, אלה ששרפו את הסמים עשו את זה נגד הסמכות. הייתה סמכות בעם ישראל, הסמכות הייתה חכמים. היום יש סמכות אחרת, זה נקראת ממשלה. מי ששורף את הסמים הוא מי שלא מקבל את הסמכות, ואומר, אני אקבע לכם בכוח על ידי שריפת הנכסים החיוניים, אני אכתיב את דעתי.
יש פה דבר מאוד מעניין, שזה גם מזכיר את המשל של גזירת התינוק, של הגזור הוא גם לי גם לך לא יהיה. הרי כולנו היינו בסיטואציה הזו. הרי לפני, בתקופת ההתנתקות, הרי אנחנו עמדנו בכבישים, ואנחנו עמדנו ברחובות, ורצינו למנוע. אף אחד לא עלה בדעתו לנקוט באמצעים כאלה של גם לי גם לך לא יהיה. ויכולת לראות את הנקודה הזו, שמי שמחובר לארץ ישראל, באמת במובן הרוחני, במובן התורני, הוא יודע שהמקום הזה הוא שלנו, המקום הזה צריך להישאר, המקום הזה צריך להתקיים. אפילו אם חטפתי סתירה, או שתי סתירות, בפנים, אבל המקום הזה חייב להמשיך להתקיים, המקום הזה חייב לשרוד, אז אני אוריד את הראש, אבל נעבור את הגל, כמו שאמר רבי עקיבא, ונמשיך הלאה. אז זה מהצד החיובי של העניין, בואו נראה שמי שמחובר לארץ ישראל באמת במובן הרוחני ובמובן התורני ולא רק במובן הפיזי, אז לא גוזר את התינוק. לא אומר גם לי גם לך לא יהיה, הוא מוכן אפילו לוותר על התינוק. ממש, יהודים ויתרו על הבית, יהודים ויתרו על חלקי ארץ, ויתרו על האמונה, על החזון של השיבה ארצה, אבל אמרו אנחנו לא נגזור את התינוק לשניים, כי זה הילד שלנו וזה הבית שלנו, והאמא האמיתית היא מי שוויתרה על האינטרסים שלה, לטובת השמירה על חיי הילד, לטובת הראייה הרחבה. אז אני לא רוצה לדבר נגד, אין זו דרכנו, אנחנו חסידי חב"ד, צריכים לראות את החיוב. אבל אני חושב שיש פה את הלקח המרכזי לכולנו, וזה לא רק משריפת הסמים, גם מסיפור קמצא ובר קמצא. מה באמת הנקודה של קמצא ובר קמצא, של אותה סוגיה בגמרא גיטין? לא לעשות צעדים קיצוניים. מותר לריב, מותר להתווכח. צריך לריב ולהתווכח, זה מה שמפרה אותנו, כל היהדות, החז"ל, תורה שבעל פה צמחה בזכות מחלוקת.
לא לריב, להתווכח.
אבל אסור להגזים. אסור להביא לצעדים כאלה שאין מהם דרך חזרה. אסור לפרק את הדבק שמחבר בינינו. ואם אני הופך את זה בצורה יותר מעשית, אז זה מה שאנחנו עושים כל היום, ידבר עוד מעט הרב הכט שנמצא בעין המאבק, או בעין המריבה, לא רחוק מקפלן, אבל גם אנחנו, אני שליח בראשון לציון, וכולנו בסופו של דבר פוגשים את האנשים, ופוגשים את ההסתה ואת השנאה. אני אומר לך מה אני עושה, ואת זה אני עושה יום ולילה ולילה ויום. אני הולך היום למקומות שלא מזמינים אותי אליהם. זה השיטה, אני עושה הפוך מבר קמצא. אני הולך למקומות שלא מזמינים אותי אליהם, למקומות שאולי לא שמחים שאני אבוא, לא מחכים שאני אבוא, אבל אני פשוט נמצא שם כדי להראות את הפנים שלי. אם אני מקבל, אני מעורב בכל מיני פורומים, אני מעורב בפורומים של הייטקיסטים, האנשים הכי עשירים בישראל, אני מעורב בפורום של יוזמת פיוס איתם, אני מעורב בפורום של צבא ברמה מאוד
לא. מה זאת אומרת, לא מזמינים אותך?
אני רוצה לומר, במקומות כאלה, אני מוזמן לכל מיני אזכרות, ככה אולי לא הייתי הולך לשם, אזכרות של חיילים וכל מיני דברים כאלה, שאולי לא הייתי הולך, אבל עכשיו אני דווקא אלך. פשוט בשביל להראות את הפנים, בשביל להדגיש את החיבור, להדגיש את הדבר המאחד, להדגיש שעם אחד אנחנו, אחים אנחנו, זה מה ששלוחי חב"ד עושים מבוקר ועד ערב, ואני חושב שהיום כל אחד צריך לחשוב על זה במסגרת המשפחתית הקטנה שלו. אם בעבר אדם היה יכול להגיד, אני חי רק עם הילדים שלי, עם אחים שלי, לא אכפת לי מהשכנים, לא אכפת לי מהחברים, לא אכפת לי מהעמיתים לעבודה, עכשיו אנחנו צריכים לעשות בדיוק את הדבר ההפוך. לכרות בריתות, ללכת אל מעבר לאזור הנוחות. כל אחד שינסה לחשוב מי יש איזשהו קרוב משפחה אולי שלא שומר מצוות או ששומר מצוות פחות. ודווקא עכשיו להיות איתו בקשר, ואולי עכשיו חודש אלול, להציע לבדוק את המזוזות עם החברים בעבודה, להציע לאנשים להניח תפילין. אנחנו עכשיו חייבים להרבות באהבת חינם, ואנחנו יודעים שאהבת חינם מנצחת את השנאת חינם, זה הטבע.
אני, שיתפו אותי כמה משלוחי חב"ד שגרים באזורים שאינם שומרים מצוות, ויש את הקבוצה של ועד הבית אפילו, כן? יכול להיות בניין של עשרות דיירים, והם אומרים שפשוט האווירה, כל הבניין הוא עכשיו מגויס. מדברים על ההפגנות, ויוצאים ועושים ככה וכל, והוא השליח מסכן, מוצא את עצמו בתוך הקבוצה.
אין ספק, אין ספק. לפעמים אנשים אומרים, תראה, תמיד היה בשבגין עלה, אז מה היה צ'חצ'חים והמזרחים והאשכנזים. זה לא דומה בכלל. אני נמצא בשליחות 20 שנה, אנחנו נשמע עוד מעט הרווח, שכמוני הוא, שיותר ממני הוא נמצא בתל אביב, גם יותר ותיק ממני בשליחות, אבל אני נמצא בראשון 20 שנה. מה שקורה היום, אני בערב שבועות הוזמנתי ל... לא חשוב עכשיו השם, נגיד למגדל השן של התרבות הראשונית, המקום האחרון שעוד מדברים על העבר, לא רק על ההווה, לא רק על השטויות של היום, שעוד מדברים על מה שהיה ומאיפה באנו, ויושבים אנשים ולומדים כל שבוע, והייתי שם כמה פעמים, ודווקא בזמן האחרון הזמינו אותי כמה פעמים, וגם בערב שבועות לברך, היה אירוע מאוד מאוד מכובד, לזכרו של יוצר גדול, עיריית ראשון נתנה איזשהו פרס תמיכה גדול, והזמינו אותי לברך לקראת ערב החג, לדבר על למה ניתנה תורה במדבר, וזה פעם ראשונה מאז שהגעתי לראשון, ששמעתי רחש בחש בקהל, כאילו במין מנגינה כזו של מי הזמין אותו לפה. זה בדיוק היה הקהל של ההפגנות, הקהל האשכנזי של מעל גיל 60, זה בדרך כלל הקהל שבא לסוג האירועי התרבות הללו. זה היה פעם ראשונה. אני המשכתי ודיברתי ועשיתי את שלי, ואני חושב שגם רוב הקהל היה מרוצה. אלו לא ימים רגילים. אלו לא ימים שכל אחד יכול להגיד, בסדר, תמיד עם ישראל יתווכח. אלו ימים שאו שנתחזק מהם, כמו שאמר הרב פבזנר, או שחלילה רק הקדוש ברוך הוא יציל אותנו כמו שהוא יציל אותנו תמיד, ולכן אני חושב שהיום צריכים לעבוד הרבה הרבה יותר קשה במידה הזו של אהבת חינם, לתת יותר אהבה ממה שראוי לאנשים לקבל, ואהבת חינם תנצח את השנאת חינם.
הרב הכט, כשאתה היום רואה את האווירה ואת התחושות בקהל שבו אתה נמצא, ואתה לפעמים מתפוצץ מבפנים כי אתה רוצה להגיב, אתה רוצה להגיד, ומה? לשתוק?
אז ברוב המקרים אני באמת מתאפק ושותק, ואני שוקל את התוצאות, מה שיכול לצאת מזה לטובת הרווח, שבזה שאני אשמיע דעתי.
אתה מקיים את המצווה שלא לומר.
כן. אני רק רוצה, אבל לפני זה, תתת אולי קצת לדייק את התמונת מצב שדיברתם עליהם קודם, נוגע לשורפי הסמים. אני חושב שהשינוי קצת בין מה שעושים השבועות, הרבה פעמים בין מה שהיה בהתנתקות, אני לא בטוח שזה נובע מזה שזה סוג האנשים שהתחלף, אלא שפשוט כל אלה שמדברים עכשיו על כל מה שנקרא סרבנות וכל הדיבורים האלה של התנתקות מסוימת, זה נובע מזה בגלל שיש מישהו שמאפשר להם את זה. אני לא בטוח שבזמן ההתנתקות היה כזה גב שמאפשר לאנשים לעשות את הפעולות האלה, זה לא היה קורה גם מהצד השני. ההבדל הוא פשוט ש... פה יש אנשים מרגישים שהם בעצם מקבלים גיבוי חזק מאוד מה...
הפרת החוק הפכה להיות מצווה.
לא, זה התקשורת, זה הפקליטות, זה פוליטיקאים.
יש ממש עידוד לזה, ולכן...
אגב, אני זוכר לפני ההתנתקות, היו דיונים והיו שיחות שאולי צריך באמת לחצות קווים.
אני אסביר לך משהו.
הרב מנחם ברוד, אתה יודע מה אתה מעורר בי? אנחנו נסענו ביחד לכפר מימון, אתה זוכר את הערב הזה? ואת המתח, האם יפרצו מהגדרות? והמבוגרים שעמדו ועצרו את הצעירים לא לצאת מהגדרות, אתה זוכר את זה?
אבל אני עוד זוכר, בימי אוסלו, היו דיונים, האם לא צריך לשדר ולומר, פה נעשה דבר שהוא שובר קווים, שהוא הופך את הממשלה ללא לגיטימית. וההכרעה של הגורמים הייתה שלא, אנחנו לא שוברים את הכלים.
כי ידעו שזה לא ילך, כי לא יהיה, אין את ה...
או שאולי חששו.
או שהייתה אחריות? או שהייתה אחריות?
אבל אני אגיד לך, יש לי הרבה שיחות גם עם אנשים, אצלי אפילו חלק שבאים להתפלל בבית כנסת, הם לא רק משתתפים במערכות, יש חלק כמה שמהראשים אפילו, והדיבור שהם מדברים זה ממש, שפשוט פוגעים בציפור הנפש שלהם, ככה הם מרגישים. כמובן, זה, אבל הם אומרים כל הזמן, זה אם היו אומרים לך שאתה צריך מהיום לחלל שבת. שוב פעם, ככה הם מדמיינים את זה, וככה הם טועים כמובן בניתוח המצב, אבל זה ההסתכלות שלהם. אומרים לי, היו באים היום שיוצר חוק שצריך לסגור את הישיבות, צריך לחלל שבת, כולם, אתה היית שותק, אתה היית יושב במקומך, אתה היית מתפרע לא פחות. שוב פעם, אז אני אומר, זה בסופו של דבר, צריך להבין את הרקע של הדברים, איפה זה מגיע, אבל בסופו של דבר, זה שזה מגיע למצב כזה, בגלל שזה יותר, את האשמה אפשר לתלות יותר באלה.
אבל אני רוצה לומר משהו על מה שאתה אמרת עכשיו. אני חושב שאחד הדברים שלא הצלחנו לעשות, זה להעביר את הכאב שלנו. זאת אומרת, הם משדרים את הכאב שלהם. קודם כל, לדעתי, הכאב הזה הוא כאב מנופח. ברור שאם שמים שלטים בכל המקומות שעכשיו, עם האגרוף והכל, והולכים פה להרוס אותך, אז אדם הוא לא עובד.
זה ברור, אבל...
רק שנייה. אבל דווקא המצב הנוכחי חושף את הכאב שלנו. שיש פה ציבור עצום שהולך ומצביע, והוא בוחר במדיניות מסוימת, הוא בוחר בדרך מסוימת, ומתברר שכל הבחירות זה משחק. מתברר שמי שמחזיק באמת במוקדי הכוח, נמצא במקום אחר, והוא עושה מה שהוא רוצה. והיום כשאתה מנסה לגעת לו במשהו, תראה איך שהוא מתפרע, תראה איך שהוא משתולל. זאת אומרת, בעצם, מה אנחנו אמורים להרגיש? אנחנו חיים בדיקטטורה, אנחנו חיים תחת שלטון עריץ, של פרקליטות, של תקשורת, של אקדמיה, של מערכות שלמות, שהן כולם נמצאות במקום אחר, והן עושות מה שהן רוצות, ואין שום חשיבות לקול שלך, הן פה לא דמוקרטיה ולא שום דבר. אנחנו לא הצלחנו להעביר לציבור, תראו את הכאב שאנחנו חיים בה, אנחנו לא מוכנים יותר להמשיך לחיות בכאב הזה.
אתה יודע שאנחנו המדינה היחידה בעולם ששלושה שופטים, פסיקה של שלושה שופטים היא דמוקרטיה, והכרעה של 61 ח"כים היא דיקטטורה.
64.
64 ח"כים היא דיקטטורה.
בכל אופן, הוויכוח הוא באמת...
אבל שאלנו אם נדבר על
השתוב. אז אני בדרך כלל, כמובן שזה בצורה של ויכוח, אז כמובן שאני נמנע באופן חד וברור לא להתערב. כמובן שידור השיחות על אחד ואחד, אז כן, אני מאביע את דעתי.
בוא נדבר על יידישקייט. בוא נדבר על יידישקייט.
כן. או שתשובה הייתה, אני לא יודע, אני לא מקיא בסוגיה, אני לא מתמצא, לא יודע בפרטים.
לא, אבל ההתלבטות שרב איך אתה מדבר עליה היא רגע, אני כל הזמן, אנשים מהצד השני שולחים לי הודעות לשכנע, וזה כל הזמן מלחמה, האם לענות, האם לשכנע. עדיף לדעתי לא להיכנס לזה, עדיף, אי אפשר לשכנע, זה כל מלחמה של דת, זה לא מלחמה של היגיון ולא של
שכן. אין דרך לשכנע בצורה כזאת. אני גם חושב שבאמת, בסופו של דבר, הדרך שלנו להתמודד עם זה, כמו שהרב אשכנזי הזכיר, זה בסופו של דבר, החיבור עם האנשים בשטח, לא תנועות מלמעלה וכל מיני קריאות וארגונים וקמפיינים, לא יזיזו הרבה, אבל כמובן, יוכל, כן, אפשר לתת איזשהו, להכניס תודעה מסוימת ולעורר מחשבה, אבל שינוי אמיתי, אם יכול להיות, זה רק באמת בקירוב של אחד אחד. זה אומנם, זה נשמע קצת נדוש, הידברות, כל אומרים, בואו נדבר. אנחנו לא רואים בינתיים שהדיבורים האלה באמת פועלים, אבל באופן, כאנשים פרטיים, אני יכול להגיד לך באופן אישי, כמו שאני הזכרתי, בבית כנסת אצלנו, בקהילה שלנו, נמצאים מאנשים שבאמת מהקיצונים שאפילו בדעות שלהם, והם מגיעים לבית כנסת, והם מגיעים אליי הביתה, ואנחנו מדברים, והסיבה שזה קורה, זה בגלל ש... לפני הכל, יצרנו קשר חברי, ונתנו להבין לפני כל הוויכוחים האלה אנחנו חברים. וברגע שאדם מרגיש את החבר שלו, אז זה כבר מוריד. יכול להיות שאותו בן אדם, אם הוא יתראיין בתקשורת, הוא ימנע מלהשמיץ אנשים דתיים, כי יש לו חבר מאוד טוב שמייצג אותם, ולכן אני אומר, בסופו של דבר, זה...
או שעושים הפרדה, ואומרים, אם כולם היו כמוך. כן?
נכון, אז יש כאלה שעושים
אני
את זה.
אני רוצה...
שזה, אגב, שזה לא לגמרי מופרך. יש באמת, גם אצלנו יש כל מיני קבוצות. זה לא נכון להגיד שאנחנו כולנו...
אבל כמעט כל אדם לא דתי אומר... יש לי כמה חרדים שאני מכיר, שהם אנשים באמת נהדרים, אבל אם כולם היו כמותם.
אני רוצה לחזק את דבריו של הרב הכט על הקשר האישי. ביום שישי שעבר הייתי באיזושהי אזכרה, מאוד מאוד, של משפחה מאוד חשובה, אם אני אומר את שמה כאן, כולם זוכרים את האירוע, והגעתי לשם די בחשש, חשבתי שאני האדם הרב היחיד, או אולי אפילו כמעט חובש כיפה היחיד שם. הגעתי די בחשש, אבל בשורה הראשונה, אני רואה שיושב השליח של חב"ד ביישוב, יושב בשורה הראשונה. אני שואל אותו, אני אומר לו, לוי, הרב לוי, איך הגעת לפה? אז הוא אומר לי, מה זאת אומרת? אני השליח ביישוב, אני מכיר את המשפחה, אני חלק מהחיים. הוא אומר לי, הם באים לבית הכנסת בליל שבת, הם לא אנשים דתיים, אבל כשהם צריכים לומר קדיש, כשהם צריכים לומר להתפלל, הם באים אלינו. ואז באמת ראית שהקשר האישי, אומרים שמה ההבדל בין יהודי לגוירי? שהיהודי, כשאתה שואל אותו, מה אתה אומר על עם ישראל בכלל, משהו מיוחד. ואיך הרב ישראל שיושב לידך, אוי, עליו בוא לא נדבר. אתה שואל את הגוי, איך עם ישראל? עם ישראל על הפנים. ואיך השכן שלך היהודי? הוא בסדר, אבל הוא לא כמו כולם. גם אנחנו צריכים קצת להתחיל לראות את הרב ישראל כנראה.
זה בהחלט, אתה דיברת על שכנים בוועד בית, אז אצלנו בכלל בתל אביב, זה עשה דווקא שינוי לטובה, ששכנים נפגשים פעם במוצאי שבת, לפני זה בכלל לא נפגשים.
לי זה גם עשה טוב שבמוצאי שבת שאני חוזר הביתה יש לי חנייה. אני אף פעם אין לי חנייה בלילה, אחרי 8, אבל מוצאי שבת, פתאום שמתי לב שתמיד במוצאי שבת יש מקום, כי הכבישים פנויים, אנשים יוצאים לקפלן.
שמע, זה אולי לא נעים להגיד את זה, ולא יודע, ככה, זה לא נשמע טוב, אבל מי שרואה את זה בשבת בצהריים, את המחזה הזה של עשרות, מאות אנשים הולכים, יש בזה משהו מעניין, אני לא, כמובן...
כן, ברור, זה הפך להיות משהו חברתי.
אנחנו גם, אנחנו הרבה, אנחנו בעצם על תוואי גם של הדרך לקפלן, זה הרבה... נכנסים גם אני לבית חבד להשתמש בשירותים אמנם, אבל בסופו של דבר אנחנו גם תחנה בדרך.
זהו, אם כבר מדברים באמת, ובכל זאת תשעה באב לראות עין טובה, אני נזכר הרב רוד, אתה זוכר את זה יותר טוב ממני, אני עוד לא באתי לעולם, אבל בשנות ה-60 שהיה כל הסיפור באמריקה עם הנערי הפרחים, ותעשו אהבה ולא מלחמה וכל התנועה הזו, וההיפיס, התנועה שמרדה בעצם בצרכנות האמריקאית ובכל תנועת האני ואני שהתפתחה אחרי המלחמה, וכל העולם חשש מהם, מי יודע לאן הם יובילו, למהפכות ואנרכיזם, ויפילו את הממשלות. והרבי שיבח אותם, הרבי אמר, הצעירים מואסים בחומר, הצעירים מואסים בקיום הפיזי, הצעירים מחפשים רוח, הצעירים מחפשים משמעות לחיים. אז לא לימדו אותם מהי משמעות, אז המשמעות שלהם היא להפיל את הממשלה, היא לצאת נגד הצבא, לצוק לפציפיזם. ואני חושב שצריכים לומר מילה גדולה, מילה טובה. אנחנו התרגלנו להספיד, אמרנו לאף אחד לא אכפת, הצעירים עסוקים בכסף, הצעירים עסוקים בעצמם, הצעירים עסוקים בלמלא את עצמם. תראה, יכול להיות שמהתנועה הזו, בעזרת השם, כמו שהזכירו קודם את רבי עקיבא, עקיבא נחמתנו, תצא מהתנועה הזו תנועה עמוקה של, של חזרה בתשובה, של התקרבות לשורשים, הצעירים ישרפו את כל המערכות ואת כל הבסיסים, ואז הם ישאלו, אוקיי, אבל מה כן? מה קושר אותנו לארץ הזו? מה מחבר אותנו לארץ הזו? מה הביא אותנו לכאן? וסוף סוף יכולים לצמוח תנועות של הידברות, ותנועות של חיבור, ותנועות שאולי, אם אנחנו נשכיל לנצל את התקופה הזו, זה יכול להיות קרקע פוריה, כששורפים את החומר, נוצר המון קרקע לרוח.
תראה, טלטלות, הן יכולות להוביל לכל מיני כיוונים. טלטלה יכולה להפוך לך את האוטו, וטלטלה יכולה לגרום לך לעצור ולחשוב ולעשות שינוי כיוון. אני באמת מנסה לחשוב, האם מכל התהפוכות האלה שמתרחשות עכשיו, האם מזה יצמח דבר טוב? אז דבר אחד טוב ודאי צומח מזה, זה העניין של התבררו והתלבנו הדברים, זה מה שאמרנו קודם, פתאום מתברר, כל מה שאנשים טענו, הרי אחת הטענות שמתיחים לפעמים, הרי אתם כבר בשלטון, מ-77 אתם כמעט כל הזמן בשלטון, מתברר שלא, לא. הציבור המסורתי, הציבור נקרא לזה הימני, הוא לא באמת בשלטון, כן? זאת אומרת, כי כל הטענות שהיו אולי ככה, מין תחושות כאלה, שבעצם יש פה כוחות אחרים שמנהלים את החיים, עכשיו הכל צף ועולה, התבררו והתלבנו הדברים, אנחנו רואים את זה לנגד עינינו, מהם הכוחות שבעצם מנהלים פה את המדינה. ואז ברגע שיש את ידיעת המחלה, אז זה עצמו כבר חצי תרופה. דבר שני, ופה אני לא יודע אם להיות, תראה, מצד אחד אני רוצה להיות שותף לאופטימיות שלך, אבל בראייה ריאלית, כשנוצרת כזאת עוינות, וכזה ניכור, ואנשים מדברים, ואתה רואה היום כלי תקשורת שמעודדים ונותנים רוח גבית, שליש רוצים לעזוב את הארץ. אז לא יודע אם שליש יעזבו את הארץ, אבל אולי 10% יעזבו את הארץ, יש כאלה שיגידו אולי זה יותר טוב.
חלילה, יהודים צריכים לחיות פה, לא צריכים לעזוב את הארץ.
אבל נוצרים פה תהליכים של ואים עשו בארץ חמדה, נוצרים פה תהליכים שמשחירים את הכל. הרי תאר לעצמך שאני עכשיו שם בכל הריכוזים החרדיים, מוציאים אותנו לשמד. כולם יהיו מלאים חרדות. מי שעבר בכבישי הארץ, ראה את המסות האדירות של הפרסום, שזה הון תועפות, כן, שעכשיו הולכים, מדקים נשים, עכשיו פה, עכשיו שם, אנשים לא מבינים שעושים עליהם פה תעמולה. הם באמת נכנסים לפחדים ולחששות, וכלי תקשורת מעצימים את זה, וזה יוצר תחושה שהמקום כאן הוא שחור, הוא היום ונורא, בוא נברח מכאן.
אני רק רוצה להוסיף, אם אנחנו בסופו של דבר מקשרים את זה לעניין של יהדות, וכל המאבק הזה גם כן איכשהו, שהיהדות בתמונה גם כן של מה שאנשים דתיים מייצגים, אז אני חושב באמת שהאתגר המדאיג והקשה יותר שצריך לטפל בו ולבדוק אותו, זה דווקא לא אלה, כמו שרב אשכנזי הזכיר, שהרבי ראה בזה בסופו של דבר, עצם זה ש... עולים על פיקדו, זה מפריע לך, זאת אומרת, יש לך איזה עניין של אכפתיות, והאדישות והניכור זה, זה משהו הרבה יותר גרוע, ויש, לצערנו, יש חלק גדול. הרבה פעמים ששואלים אותי, גם עכשיו, בתקופה הזאת, איך אתם בתל אביב? אז אני אומר, דווקא אלה שמתנגדים ושונים, ואלה שגם כמובן, זה לא נעים, אלה שמתנגדים לדוכני תפילין ועושים. אבל בסופו של דבר, מה שהכי הכי מפחיד ומטריד, וצריך לשאת את הדעת על כך, זה באמת אותם אלה שלא אכפת להם שום דבר, ואני נתקל בכאלה גם כן. אנשים שהם אף פעם לא יגידו לי שום דבר, ולא יתנגדו אליי, ואני לא מפריע להם בגלל שאני לא מעניין אותם בכלל. לא מעניין אותם, בכלל לא רואים שום נקודת חיבור. אז אומנם מצד החיכוך, אולי אין חיכוך ואין נקודת רתיחה של סכסוך, אבל מבחינת לעתיד העם היהודי, הם הרבה יותר גויים. ואני יכול להגיד לך שהיה לי שיחה לפני כמה זמן עם איזה אחד יהודי שמגיע בחגים לבית כנסת, ואמרתי לו, תשמע, אתה מגיע ראש שלהם כיפור לבית כנסת, למה אתה מגיע? בגלל שאבא שלך הביא אותך לבית כנסת, וזה נשאר אצלך, וזה חשוב לך. אצלו אין כבר יום ראש שנה וכיפור שלא יבוא, והוא יודע גם לפתוח מחזור. את התפילות הרלוונטית הוא יודע, בגלל שככה הוא... אמרתי, אתה הילד שלך, הבן שלך, כבר לא מגיע, ולא יודע למה. כי אין לו את האבא כמו שהיה לך. וזה לא מפריע לך, ובאיזשהו מקום זה קצת עורר אצלו משהו, ולאחרונה התחיל לבוא עם הנכד שלו לבית כנסת, כי הרגיש שהוא באמת, הוא מפסס משהו. אז אני אומר, בדור הצעיר, מה שהכי מדהיג זה דווקא אלה שלא אכפת להם שום דבר, כאלה שמתנגדים עוד איפשהו, יש לנו עוד איזשהו שיח איתם, וכמובן לא נעים, אבל אפשר, יש להם איזו נקודה שאנחנו ריאקציה, אבל אני אומר, צריך לתת דעת על אלה, והרבי תמיד דיבר על זה, אלה שלא
יודעים מה זה שמה ישראל. הבן שלא שואל.
נכון, הרבי כל מה נזכיר את זה, אלה שבכלל לא באים ליל הסדר, אבל זה כמובן לא דבר.
באמת, אם אני מתחבר לספר של הרב וכט, יוצא לי להשתתף בכל מיני פורומים כאלה של דיונים וזה, ואני חושב שהנקודה הזו של הילדים, זאת נקודה שמציקה מאוד מאוד. כשאנחנו מדברים על זה, אסור להשתמש בהם ואנחנו, הם ואנחנו, זה הדבר הכי גרוע שיש. אבל לצורך העניין נקרא לזה ברי הפלוגתא כביכול, למרות שאין הם ואנחנו, כולנו הכי ממש מצד שורש נפשם בשם אחד. אבל הצד השני, שמצד אחד צועק, לקחו לנו את המדינה, לקחו לנו את המדינה, יש נקודה אחת שמאוד מאוד כואבת, וזה העובדה שהילדים לא יודעים את מה שהם ידעו. שהילדים כבר לא יודעים מה זה סידור, ולא יודעים מה זה קדיש, ולא יודעים מה זה בית כנסת, ולא יודעים מה זה קריאת התורה. ואני חושב שדווקא מהעניין הזה, אם היינו משכילים להתחבר, להגיד, בואו נעזור רגע את הוויכוחים של ניהול המדינה, שבזה אנחנו לא מבינים. אבל לייצר איזושהי תנועה של העמקת השורשים. ופה זה, יש פה איזשהו וריד, איזשהו עצב חשוף, שדרכו אני חושב שאפשר להיכנס מאוד מאוד, שאפשר ליצור חיבור ואחדות. בואו נעזוב רגע עכשיו דרך שהרבי התבטא, בואו נמצא מצווה ששנינו מסכימים עליה. לא חייבים להסכים על הכל, אבל נמצא מצווה ששנינו מסכימים עליה וממנה נתחיל.
אני חושב שחוץ מאלה שהם מציסים את השטח, והם עושים את זה מסיבות מאוד ציניות ופוליטיות, כי הם חושבים שבדרך הזאת הם יצליחו
להתקדם.
לחזור לשלטון.
לחזור לשלטון, או להוריד שלטון. בעם אתה רואה כן את הכמיהה לחיבור, לאחדות. אתה רואה את זה אפילו במה שתפס הרבה תעודה, במדרגות הנאות, שם ברכבת.
בחיבוק.
כן, לא, ברכבת בירושלים.
עם הלחיצת יד.
כן, עם הלחיצות יד, שזה היה פעם ועוד פעם ועוד פעם. אתה רואה שאנשים, הם לא באמת צונעים, הם רוצים את החיבור הזה. ודווקא דרך החיבור הזה, אנחנו יכולים ליצור את החיבורים. כלומר, כיוון שאנשים רוצים את החיבור, אז זה המקום לבוא ולדבר, אוקיי, אז מה מחבר אותנו? ואני חושב שמתשעה באב אנחנו באים לשבת נחמו ולטו באב, שטו באב זה בעצם, זה הפך להיות כאן משהו שחוגגים אותו בכיוון אחר, אבל בעצם טו באב זה יום שמדגיש את החשיבות של לימוד תורה. ברגע שיותר יהודים התחברו לתורה, ללימוד תורה, אז המחנה המשותף לכולנו יתעצם ויתגבר.
מאחוז.
אני חושב שברגע שמציעים לבן אדם, כל בן אדם באיזה עמדה שהוא לא יהיה, אתה רואה את זה במציאות. שיבוא מישהו ויצא לו, אני רוצה לדבר איתך, אני רוצה בוא לדבר על זה. אני עוד לא נתקלתי בן אדם, ואני אומר, אני מדבר עם אנשים שהם מאוד רחוקים ממני, שסירב לי לדבר ולשוחח על משהו, ולכן, בסופו של דבר, גם אנשים הכי קיצוני, כמו שאתה אומר, שיש להם איזשהו אינטרס בלהביע את העמדות ולהקצין אותם, אבל הם רוצים את הקשר הזה, ובסופו של דבר, אם אנחנו נתמיד ונגביר את ה... בכיוון הזה.
אני חושב שכשמדברים עם שלוחי חב"ד שנמצאים בכל מיני מקומות מה שנקרא...
זירות, זירות מחלוקת.
כן, מקומות קשים וכדומה. אז כל מי שנמצא זמן, מספיק זמן, יכול לספר לך שבמשך הזמן, דווקא אותם אנשים שלחמו בהם, ותקפו אותם, ועיינו אותם, אז במשך הזמן נוצר חיבור ונוצר קשר, והיום הם הפכו לחברים הכי טובים שלהם.
זה כמו שהרב הכט אומר, מי שתוקף בוער בו, ומי שבוער בו אתה יכול לדבר, כי יש לו נשמה, יש לו איזושהי אידיאולוגיה, יש לו משהו שמציק לו. אם אלה אפשר ליצור עניין, שור נגח...
ובעצם ההתקפה היא ההזמנה...
לדיאלוג,
בדיוק, לשיח, לחיבור.
השורה התחתונה היא שצריכים לחפש את המשותף. אנחנו לא יכולים להסכים על תרי"ג מצוות, אבל יכולים להסכים על מצווה אחת. מצווה של לימוד תורה, כולם יכולים להסכים עליה. לימוד תנ"ך, כולם יכולים להסכים. לימוד היסטוריה, היום הזה של תשעה באב. תראה כמה זה יום שמחבר, יום שמאחד, מכל הכיוונים. כל אחד לוקח את זה לצידו. אתמול בראשון היה הלילה שלא לומדים תורה. ח"כים משני הצדדים, ואנשי רוח, באו אנשים שלא היו באים כל השנה. אבל דווקא דרך ההיסטוריה שלנו, דרך המקומות שבאנו מהם, סביב זה אפשר להתאחד, אפשר ללמוד ולהגיד, אוקיי, אז נעזוב את האקטואליה וקצת נחשוב אחורה. אם כל אחד יחשוב מה מאחד ומה מחבר וינסה להיכנס דרך שם, אפשר להציט אש חמה, אש שמחברת.
Okay. משפט אחרון שלך, הרב הכט.
בהקשר של בתי חב"ד ושלוחים, אז שמעתי מישהו אמר משהו מעניין, שהשורש של כל הגלות התחיל מזה שהיה סכסוך בסעודה, שאחד עיף את השני מהסעודה. אז התיקון שזה דווקא דרך... בתי חב"ד שמזמינים אנשים לסעודות ולארוחות, לפעמים דרך זה גם ככל דרך לתיקון.
האוהל של אברהם אבינו.
אז טוב, כאן מסתיימת פחות או יותר השעה שלנו, חלפה ביעף. מתברר שכשיש אקטואליה, אז לא צריכים לחפש נושאים על מה לדבר. נאמר תודה לרב שניאור אשכנזי, רב בית הכנסת המרכזי בראשון לציון, והרב מנחם הכט, רב קהילת בית יעקב בצפון תל אביב. תודה למפיק יצחק איזיקוביץ', תודה לטכנאי שי נוימן, אני הייתי איתכם מנחם ברוד. ושהשם באמת יעזור, שזאת תהיה הפעם הראשונה שאנחנו משדרים פה בתשעה באב, שידור של אבל ושל צום, ושבפעם הבאה, בשנה הבאה שנשדר כאן, אנחנו נשדר את השמחה של הגאולה, של בניין בית המקדש השלישי, שיבנה עוד הרבה קודם לכן, במהרה בימינו.
על זה היה דובר ליבנו.
כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. תשעה באב בכל חי.
חדש ימינו כקדם.